בשיחתנו היום עם דוקטור ילנה רחמן, אנחנו נעסוק בחסימת דרכי המרה מלידה, ופרופסור פרייר, בבקשה.
דוקטור רחמן, מהן התיאוריות לגבי ההיווצרות של הטרזיה של דרכי המרה?
בכמה שנים אחרונות, מתי שבשנת 1999 פתחו את המחקר רב מרכזי בכל העולם, אז התחילו להבין שבילרי אטרזיה זה לא שק אחד גדול עם אותה מחלה, זה כמה מחלות שלרוב הילדים אנחנו עוד לא יודעים הסיבות. אבל בכל מקרה ניתן לחלק את המחלה לשני סוגים יקרים. סוג אחד זה סוג ניאונטל, מתי שילד נולד עם הבעיה, congenital, והסוג השני, מעט מאוד ילדים סובלים מהניאונטל, ורוב הילדים, זה 80% בערך, מפתחים את המחלה בימים הראשונים אחרי לידה, שזה נקרא perinatal biliary atresia. אז לשני סוגים האלה יש סיבות שונות. הילד שנולד עם חסימת דרכי מרה, קרוב לוודאי, יש איזושהי השפעה של טוקסינים או וירוסים או איזשהו תהליך אינפלמטורי, שילד סבל מזה בתוך ההתפתחות העוברי. והמחלה שמתפתחת אחרי לידה, קרוב לוודאי, יותר קשורה לתהליך אינפלמטורי שמופיע מיד אחרי לידה. כך שהפקטורים הספציפיים שונים לשתי סוגים האלה, ואני לא רוצה לפרט יותר מדי מזה, בגלל שזה מתחילים להיכנס לפרטים גנטיקה ומיקרוביולוגיה ופתולוגיה יותר מדי.
אלו מהצינורות מדרכי המרה הם פגועים בדרך כלל?
בשני סוגים של הביליארי אטרזיה הפגועים, דרכי מרה חיצוניים מהכבד. זאת אומרת, אנחנו מתעסקים עם החסימה של CBD לרמות שונות של CBD, או רק CBD, או כבר הצינורות שמתקרבים לאזור הפורטלי יותר, אבל זה לא אומר שלא פגועים את דרכי מרה תוך כבדיים. זאת אומרת, אין חסימה בתוך הכבד, אבל אי אפשר להגיד שהדרכי מרה בתוך הכבד הם בריאים לחלוטין.
מה זה תסמונת על הג'יל?
תסמונת על הג'יל זה תסמונת שמתבטאת בפאוסיטי, במיעוט של דרכי מרה בתוך הכבד. אין שום קשר בין השני המצבים האלה, ונורא חשוב להבדיל בין המצבים, בגלל שבהתחלה הפרזנטציה יכולה להיות דומה בבחינת ההגדלה של כבד וצהבת שמופיע אצל ילדים אחרי לידה.
מה עם המרכיבים של תסמונת על הג'יל, כל התמונה הכללית?
של הג'יל או ביליארי
אטרזיה?
על הג'יל. על הג'יל, תסמונת על הג'יל, קודם כל זה תסמונת שהוא, יש לו בסיס גנטי. ובדרך כלל יש כמה דורות הקודמים שאחד או כמה אנשים במשפחה היו חולים. אז בגלל זה צריך קודם כל להסתכל על התמונה הטיפוסית של ההורים של הילד. יכול להיות שאחד מהם הוא נשאי של הגן של הג'יל. וילד שהוא נולד, הוא נולד עם הסימנים של חסימה, של הצהבת אחרי לידה. בדרך כלל הם יכולים ללדת במשקל נמוך, ממשיכים להיות במשקל נמוך גם אחרי לידה. יש להם סימנים של מום לב מסוים. ויש עוד ממצא בעיניים שגם אופיינית מאוד לג'יל סינדרום.
אנחנו רופאי ילדים ורופאי משפחה, וחשוב לנו לדעת מתי ילד עם צהבת ממושכת אחרי הלידה זקוק לבירור נוסף בכיוון של חסימה של דרכי המרה.
ילד שנולד עם הצהבת, בהתחלה הוא יכול להיות עם הצהבת פיזיולוגית שהיא נורמלית לחלוטין, וילד שממשיך להיות צהוב מעבר לגיל שבועיים חייב כבר התייחסות אחרת. אם יש צהבת מעבר לגיל שבועיים, חייבים לקחת לא רק את הרמה של בילירובין, אלא גם פרקציות של בילירובין כדי להבדיל בין צהבת חסימתית ולא חסימתית. זה דבר אחד. דבר שני, אם ילד עם העלייה של בילירובין, גם טוטל, גם דיירקט, חייבים לדעת איזה כמות של דיירקט הוא גבוה. אם זה יותר מ-20% מכל הבילירובין זה דיירקט, זה אומר שיש לנו חסימה, יש לנו מחלה חסימתית מובהקת וצריך להתקדם בבירור די מהר.
טוב, אנחנו לפני שנים היה לנו אורח, פרופסור אלכס מאוורט, שנהל את יחידת הכבד ב-King's College Hospital בלונדון. הוא נתן הרצאה על חסימת דרכי המרה, וכולנו חשבנו שהוא יספר לנו על בדיקות very sophisticated. הוא אמר, תסתכלו על הצואה ועל השתן. בכל זאת, מהו הבירור השלם של מקרים אלה היום?
אנחנו מתחילים, כגסטרונטרולוגים מתחילים בירור מבילירובין, פרקציות של בילירובין, תפקודי כבד, רמה של T4, TSH חייבים לקחת בהתחלה כדי לחתוך את הבעיה שלא קשורה לכבד. עוד בדיקות מעבדה שאנחנו חייבים לעשות, שתן לתרבית כדי לחתוך גם את ההבחנה של UTI שיכולה לפעמים לגרום לצהבת. בין הבדיקות האחרות זה לשלול מחלות מטאבוליות מסוג, נגיד גלקטוזמיה, טירוזינמיה, מלחי מרה אנחנו לוקחים, לא לכולם, לילדים ספציפיים אפשר לקחת רמה של מלחי מרה כדי להתקדם גם בהבחנה ולשלול הבחנות שמתעסקות יותר עם הבעיה גנטית שגורמת לבעיה במעבר של מלחי מרה או פרקציות אחרות של מרה בתוך הכבד.
ועכשיו, איזה בדיקות של הדמיה נחוצות כדי לעשות את ההבחנה?
אם בילירובין בכניסה לילד לאשפוז הוא נורא גבוה, אז סינטיגרפיה בשם היידה זה לא כל כך עוזר לנו, בגלל שהחומר ניגוד יכול לא לעבור, לא בגלל שיש חסימה, אלא בגלל שאין פינוי של חומר ניגוד מהכבד. אז בגלל זה אנחנו רשת כל צריכים לעשות אולטרסאונד בטן כדי להסתכל על המבנה של דרכי מרה. אם אנחנו רואים שאין כיס מרה, זה מאוד חשוד להבחנה של ביליריאטרזיה. אם יש כיס מרה, זה לא שולל את ההבחנה, אבל במקרים כאלה בכל מקרה צריכים להתקדם הלאה בהבחנה. אחרי שאנחנו עשינו אולטרסאונד, יש עוד סימן אחד שהתחילו לזהות אותו לא מזמן, זה איזושהי רקמה פיברוטית שנמצאת באזור הפורטה, ואם הרופא אולטרסאונד יכול לזהות את החומר הפיברוטי הזה, זה נורא נורא עוזר לנו לעשות הבחנה מרגע הראשון של התהליך ההבחנתי. אם לא הצלחנו בשום צורה להתקדם בהבחנה ואין כיס מרה, אז אנחנו יכולים לעשות ביופסיית כבד. ביופסיית כבד לא נותן לנו תמונה ספציפית לביליאריאטרזיה, אבל בכל מקרה יש לנו איזה סימנים שאנחנו יכולים לחשוש יותר לכיוון של ביליאריאטרזיה ולא לכיוונים אחרים.
עכשיו, מהו הגיל המיטבי לניתוח ומדוע חשוב לנתח כמה שיותר מוקדם?
בגלל שניסיון של קסאי הוא קיים משהו כמו 30 שנה, אז עם השנים, אפילו 40 שנה, עם השנים למדו שכמה שיותר מוקדם, יחסית יותר מוקדם, מנתחים ילדים, האוטקאם יותר טוב. בהתחלה של קסיים לילדים בני 4-5 חודשים, האוטקאם היה גרוע ביותר, עד 40% ילדים היו שורדים. עם השנים למדנו שכמה שאפשר מהר מנתחים ילד, עד גיל חודשיים האוטקאם הוא הרבה יותר טוב. ילדים שורדים אחרי קסאי בזמן האחרון עד 70% בלי התערבות נוספת ניתוחית. אז עד גיל שנתיים, עד גיל חודשיים אנחנו חייבים לנתח את הילד.
האם יש איזשהו טיפול ספציפי הדרוש לאחר הניתוח?
בוודאי, אנחנו צריכים לתת לילד טיפול תמיכתי לאורך כל החיים שלו. אם ילד בשנים הראשונות שרד יחסית טוב עם הירידה בבילירובין, עם השיפור בתפקודי כבד, אז אנחנו תמיד צריכים לשמור בספיגת שומנים שלו. בשביל זה נותנים פורמולה מסוימת שהיא מכילה יותר שומנים על בסיס של MCT ולא LCT, זה עוזר לילד לספוג יותר טוב את השומן. צריך תמיד לעקוב על הוויטמינים שנמצאים בשומן, שזה ויטמין A, D, E ו-K. במקרים שיש תת ספיגה, אז תמיד נותנים תוספת של ויטמינים האלה. לגבי טיפולים תרופתיים אחרים, זה תלוי במהלך של הילד אחרי קסאי. אם יש סיבוכים זיהומיים, שזה רוב קולנג'יטיס, אז חייבים לטפל באנטיביוטיקה, טווח מסוים. לפעמים גם אפשר לתת טיפול בפרדניזון, בגלל שבתהליך של אינפלמיישן בכל מקרה קיימת איזושהי בצקת באזור דרכי מרה. אז בגלל זה פרדניזון הוא יכול לשפר את הפינוי של המרה, וזה חלק של הטיפול של לא לפעמים, לא תמיד, חלק של הטיפול של האצנדי קולנג'יטיס.
לבסוף, אם את יכולה להגיד לנו כמה מילים על הסיבוכים שמתעוררים לפעמים אחרי הניתוח.
הסיבוך הראשון שהוא הכי חמור, מיד אחרי ניתוח או כמה חודשים הראשונים אחרי ניתוח, שבילירובין לא יורד. זה אומר שאנחנו לא הצלחנו לפתוח את דרכי המרה מספיק כדי לאפשר למרה לצאת מהדק. זה אומר שאו הניתוח טכני היה לא מוצלח, או החסימה הייתה כל כך קשה שהניתוח לא הצליח לשפר את ה-bile flow. אז במקרים כאלה יש אופציה של השתלת כבד. אם אנחנו הצלחנו להשתלט על הפינוי של מרה, אז נשארים תמיד סיכוי של התפתחות אצנדי קולנג'יטיס, שהוא יכול ללוות ילד באורך של כל החיים. במיוחד זה אופייני בחודשים הראשונים אחרי ניתוח. כדי למנוע את הסיבוך הזה עושים ניתוח מסוים, כדי לעשות כניסה למיידק יותר מסובכת למרה, כדי למנוע טרנסלוקציה של החיידקים מאי לדרכי מרה. זה הסיבוך השני, וסיבוכים אחרים הם יותר קשורים לטיפול רפואי. האם אנחנו שמרנו טוב את התזונה של הילד, בגלל שאם ילד לא אוכל טוב, הוא יכול לפתח FTT. לפעמים הילדים האלה זקוקים לכלכלה בזונדה או אפילו הכנסת פג, זה תלוי בתיאבון של הילד אחרי ניתוח. אם ילד פיתח חסרים מיוחדים כמו חסר ויטמין A, D, E ו-K, אז מטפלים בחסרים האלה ספציפיים.
אני רציתי רק לשאול, הבנתי נכון שגם מי שעבר ניתוח נניח ללא סיבוכים מיוחדים, עדיין לכל ימי חייו הוא צריך להיות באיזשהו מעקב מיוחד, גם בגיל מבוגר?
הילדים נשארים במעקב אצלנו אחרי קסאי כל הזמן. פעם בחצי שנה, אם הכל בסדר, אנחנו יכולים לראות את הילד, לבדוק את הבדיקות מעבדה שלו. הרבה מקרים נשארים ללא ניתוח או re-operation, לא צריכים, אם הכל היה מותח בהתחלה. אבל שליש מילדים הם בכל מקרה במהלך של החיים צריכים לעבור את השתלת כבד, בגלל שאין התרוקנות טובה. טובה של המראה, ובסופו של דבר אם אין לנו התרוקנות, אז יש סיבוכים שבלתי הפיכים כמו פורטל היפרטנשן, כמו בילרי צירוזיס, שמתפתח ילד עם הזמן, אם הניתוח לא היה מוצלח.
נדי, בשאלה נוספת, את הזכר בהתחלה שהתופעה הזאת של חסימת דרכי המראה מלידה, אני מדבר לא לנו, נטלי, אלא מה שקורה לך, פרינטלי, שזה... האם יש איזה גורמי סיכון מסוימים שניתנים למניעה?
אנחנו עוד לא יודעים בוודאות מה גורמי סיכון שיכול לגרום למחלה. אז המבחן, לא מבחן, המחקר הרב מרכזי עזר לנו להבין רק דבר אחד, שאין סיפור גנטי חד משמעי תחת ההתפתחות של ביליארי הטרזי. זאת אומרת, התאומים שנכנסו למחקר, אחד היה חולה, אחד היה לא חולה, ולא מצאו שום גורם גנטי שיכול להסביר את התמונה של ביליארי הטרזי. מחלות שיכולים להסביר, יש לנו שני וירוסים שהם יכולים לקשורים באיזושהי אחוז מסוים להתפתחות של ביליארי הטרזי. ביניהם זה רוטווירוס סוג C ורואווירוס טייפ 3. זאת אומרת, לא כל וירוס ולא כל רוטווירוס יכול לגרום להתפתחות של ביליארי הטרזי.
בכלל, שכיחות של זה? מה אנחנו מדברים?
1 ל-5,000, 15,000. 5,000, 15,000, בסדר?
טוב, דוקטור רחמן, תודה רבה לך.